יש לנו משנה, אנחנו במסכת מועד קטן. בינתיים אנחנו הגדרנו כמה שיטות בתחילת המסכת, מה הותר בחול המועד. נתנו, למדנו שבועיים את הסוגיה, האם איסור מלאכה בחול המועד הוא דאורייתא או דרבנן. ראינו את הסוגיה בחגיגה שהביא הרבה מאוד מקורות לאיסור מלאכה בחול המועד. ואז ראינו את השולחן ערוך ואת השיטות השונות, גם בהבנת השולחן ערוך, כי לא ברור השולחן ערוך פוסק, האם איסור מלאכה בחול המועד הוא דאורייתא או דרבנן. ראינו את רבי עקיבא איגר, וראינו שהדרך שאנחנו נבחן איך המחבר פסק, הוא בסוגיות שמסתיימות בתיקו ובספקות, איך המחבר פוסק, האם הוא פוסק לכולו או לחומרה. ראינו שתי הבנות גם במחבר וגם ברמה, איך הם נוקטים ביסוד איסור מלאכה בחול המועד. אז עברנו לראות את התז ביורה דעה, שמגדיר לנו שכשיש דברים שהתורה אומרת במפורש שהם מותרים, חז"ל לא יכולים לאסור אותם. אבל כאשר יש לנו פסוק מתיר ופסוק אוסר, אז חכמים יכולים להגדיר מה מותר ומה אסור. וראינו רמב"ן ודיברנו על הכיוון שלפעמים יש לי דבר שמן התורה הוא מותר ואסור, ומדרבנן יש לי את ההגדרה איפה מותר ואיפה אסור, והגדר דרבנן יש לו חלות דין דאורייתא. ודיברנו על מגיד משנה ורמב"ן, שככה מגדירים את איסור מלאכה בחול המועד. שמצד אחד התורה אומרת שהימים בינתיים הם חול, מצד שני התורה אומרת ששבעת ימים חג. אז חז"ל אומרים לנו איזה מלאכה מותרת, איזה מלאכה אסורה, ואז נכנסנו לכמה שיטות בתוך ההגדרה הזו, ודיברנו בעיקר על הגר"א בתחילת הלכות חול המועד, על מתי חז"ל התירו, מתי חז"ל אסרו, ושוב, אנחנו נשארים בסימן שאלה גדול, תלוי על כל הלימוד שלנו, האם איסור מלאכה בחול המועד הוא דאורייתא דרבנן או שילוב דאורייתא שמוגדרת על ידי הדרבנן. ודאי שיש מרכיבים בחול המועד שהם דרבנן. דיברנו על היסוד שהלכה כדברי המקל בחול המועד, ואמרנו שהוא שונה מהיסוד שספק דרבנן לכולה, שפה יש לי מגמה להקל. ואמרנו שיש כמה סוגיות בהלכה שבהם התורה מלמדתי לך לכולה, או חז"ל לימדו אותי לך לכולה, לא רק בגלל ספק דרבנן לכולה, אלא גם כן יש לי הלכה כדברי המקל באבל, וזה גובר על כללים אחרים. ואז דיברנו קצת על האיזון בין כללים שיש לנו כשיש לנו בהלכה, הלכה כדברי הרבים, הלכה כרבי עקיבא מחברו, הלכה כסתם משנה, מה אני עושה כשיש לי סתירות בין הכללים, איך אני מכריע ביניהם. אבל למעשה זה הכיוון שהגענו אליו, שבדיני חול המועד אנחנו יש לנו נטייה לכולה, למרות שבחול המועד יש לנו צד שהוא דאורייתא. עכשיו ראינו כמה משניות שעסקו בשאלה של שמחת המועד, וראינו דין שבן אדם לא יכול ללקט עצמו את אביו ואמו מפני ששמחה היא לא. במילים האלה מפני ששמחה היא לא, שמופיעים פעמיים במשניות, יש מחלוקת ראשונים איך לפרש. ואחד ההסברים שראינו שמפני ששמחה היא לא, זה בגלל שבסוף הוא יהיה שמח שהעצמות של ההורים שלו הם במנוחה, אז בגלל זה חז"ל בחול המועד התירו לו ללקט עצמו את אביו ואמו. אמרנו אז שהסוגיה הזו בעצם קשורה לסוגיה בתחילת מסכת עבדה זרה, שבתחילת מסכת עבדה זרה המשנה אומרת שלנו יהודים יש איסור מיוחד לא לעשות מעשים שיגרמו לגויים עובדי עבודה זרה לשמוח ביום עידם, ביום שהם חוגגים לעבודה זרה. ושם בסוף המשנה רבי יהודה אומר שמותר לפרוע מהם חוב, וחכמים עונים לו לא, כי אם אתה פורע ממנו חוב למרות שעכשיו הוא עצבני שהוא משלם, מחר הוא שמח כי זה מאחוריו, ומחר הוא בא חוגג אצל עבודה זרה. אמרנו שהסוגיה בעבודה זרה היא סוגיה של שמחה לאחר זמן, והראשונים שלומדים בליקוט עצמות אבי ואמו שההתר ללקט עצמות אבי ואמו בחול המועד הוא בגלל שבסוף הוא יהיה שמח, צריך לקשר אותם גם לסוגיה הזו בעבודה זרה. אבל דחינו את הדיון ההוא לדיון שאנחנו בו עכשיו, שבמשנה שלנו לכאורה יש כמה נושאים שהם לא קשורים והמשנה קשרה אותם. שבמשנה שלנו המשנה אומרת ש אין נושאים נשים במועד מפני ששמחה היא לא. שאלנו, אותם מילים כמו ליקוט עצמות מפני ששמחה היא לא. מה זה שמחה היא לא? אז פה ראינו הרבה שיטות בראשונים, ורוב השיטות לא צירפו את זה למפני ששמחה היא לא של המשנה הקודמת, כאשר ההיגיון הפשוט אומר שאם אתה ננקט באותו לשון בשתי המשניות, לכאורה יש לזה אותו פירוש, ועסקנו בסוגיה הזו כשהיינו ברישה של המשנה. סיימנו את זה ועברנו לשיטת רבי יהודה. רבי יהודה אומר במשנה שלנו, לא תסוד. המשנה אומרת, עושה אישה תכשיטה במועד, ודיברנו שיש כמה הגדרות בתכשיטים. יש תכשיט כמו שאנחנו מכירים, דבר חיצוני, צוני שאדם לובש תכשיט. יש תכשיט שבן אדם עושה שהוא צובע את עצמו, שהוא עכשיו שם משהו חיצוני שגורם לו, לגוף שלו, לראות יותר יפה. בן אדם מסדר את הזקן, בן אדם שם איפור, אז זה תכשיט, מצד אחד זה חיצוני, מצד שני זה גורם שהוא יראה יותר יפה, ואז אמרנו יש תכשיט שלישי שבו האדם עושה את עצמו יותר יפה. בן אדם שלוקח חתיכות בצק ושם על הפנים, כדי שהפנים שלו אחר כך יהיו אדומות, אז זה סרק, זה סוג שלישי של תכשיט, ואמרנו שצריך לחלק בתכשיטים על איזה תכשיטים מדובר. תכשיט לגמרי חיצוני, תכשיט באמצע, תכשיט פנימי בגוף האדם. כל זה זה דברים שכבר דיברנו עליהם בשבועות הקודמים. אחר כך המשנה אומרת לנו, רבי יהודה אומר לא תסוד מפני שניבול עולם. ואנחנו מכירים שכאשר במשנה כתוב רבי פלוני אומר, כמעט תמיד זה אומר שהוא חולק על תנא קמא. רבי יהודה אומר, סתם רבי יהודה במשנה, אז רבי יהודה ברבי אלי, שהיה ראש הדור שלו, שהוא היה תלמיד של רבי מאיר, שהיה תלמיד של רבי עקיבא, הוא הרבי יהודה, בכל השאז כשישנו סתם רבי יהודה, אז רבי יהודה ברבי אלי. רבי יהודה הזה הוא אותו רבי יהודה כמו המשנה בעבודה זרה. רבי יהודה אומר לא תסוד מפני שניבול הולה. ופה אנחנו דיברנו על כמה דיוקים ברשי, שרשי אמר יש את הניבול שהיא מסתובבת ככה עם סיד על הפנים, יש את הצער, והתלבטנו האם הצער הוא הכאב של הסיד ששורף לה את הפנים, או הצער זה שכולם מסתכלים עליי כאוף מוזר כי אני מסתובב עם סיד על הפנים. ואז רשי אמר דבר שלישי, רשי אמר, הוא מצטערת בסיד. אז אמרנו, יש גנאי, ניבול וצער. ושאלנו, למה רשי נקט בשלושת הלשונות האלה? יש עוד שאלה, למה רשי שוב ושוב חוזר על המילה סיד? אז אנחנו נחזור למשנה שלנו, ונתחיל בעצם בנקודה שיהודה העלה שבוע שעבר, שכנראה לא נתתי לה מספיק יחס, אני מתנצל, שרבי יהודה העלה, יהודה העלה, שמי אמר שרבי יהודה במשנה חולק על תנא קמא. ובאמת זה דבר שאנחנו נצטרך לדון בו עוד רגע. אז שוב, מה המשנה שלנו אמרה? אולי תביאו גמרות. אני יודע שזה תורה שבעל פה, אבל כבר נגזרה, אנחנו עוסקים בכתב. אז מה? אנחנו במועד קטן. הסוגיה שלנו היא בדף ת' עמוד ב', המשנה שלנו היא בדף ח' עמוד ב'. ערב טוב. אם כתוב רבי או רבי יהודה הנשיא, צריך להיות כתוב אחד מהשניים. או רבי או רבי יהודה הנשיא.
אם כתוב רבי יהודה זה לא רבי יהודה.
לא, זה רבי יהודה ורבי אלי. זה כמה דורות קודם. רבי יהודה ורבי אלי, שהוא ראש המדברים בכל המקום, הוא זה שדיבר טוב על הרומאים במחלוקת עם רבי שמעון בר יוחאי. ברוב השעס אנחנו נתקלים ברבי יהודה ורבי שמעון. הם החולקים המפורסמים במוקצה, וברוב השעס הם התנאים העיקריים. אנחנו בעבר דיברנו על השאלה מתי היה תקופת בית שמאי ובית הלל, האם רבי יהודה ורבי שמעון היו מהתקופה הזו, שזה נראה שהם לא היו. זה נראה שעד הדור שלהם זה כבר הסתיים התקופה של בית שמאי ובית הלל, כי בגמרא בחולין משמע שבית שמאי ובית הלל זה בתקופה של רבי אליעזר ורבי יהושע, רבותיו של רבי עקיבא. אז אתה עולה כמה דורות. רבי יהודה תלמיד רבי מאיר, רבי מאיר תלמיד רבי עקיבא, רבותיו של רבי עקיבא זה רבי יהושע ורבי אליעזר, תלמידי רבני יוחנן בן זכאי. שוב, רבני יוחנן בן זכאי הוא זה שבחורבן הבית יוצא לאספסיאנוס קיסר, אז הוא יש לו חמישה תלמידים, מתוכם שניים רבי אליעזר ורבי יהושע, תלמיד שלהם זה רבי עקיבא, תלמיד שלו זה רבי מאיר, ורבי מאיר, סליחה, אני אמרתי תמיד שרבי מאיר זה רבי יהודה, זה לא נכון מה שאמרתי רגע, רבי יהודה זה בן דורו של רבי מאיר. רבי יהודה, רבי מאיר, כולם תלמידים של רבי עקיבא. כן? רק שנייה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
קודם אמרת שמלקט אדם בכל המועד עצמו, תמיד בשביל שמחה אלו, הוא כן מלקט.
כן, ככה המשנה
אמרת. אמרת שלא נושא אדם אישה בכל המועד בשביל שמחה אלו. זאת אומרת, פעם אחת כן נעשה כשמחה אלו, פעם אחת לא יעשה.
נכון, יפה. אתה שואל טוב, חבל שלא היית פה לפני חודשיים כשהיינו בסוגיה. זה הכל היה הקדמה. אתה צודק בשאלה. אתה צודק. עוד רגע, אתם כל הזמן העליתם נקודה מאוד חשובה, ואני כל הזמן דחיתי אתכם, אתם כל הזמן שאלתם, מה האיסור להתקשט בחול המועד? זאת אומרת, למה אני צריך היתר להתקשט בחול המועד? מה הבעיה? מה האיסור? ורציתם לדייק תורים מסוימים בתוספות, והסכמתי עם הדיוקים שלכם, שמשמע שזה איסור מלאכה. אני העליתי עוד נקודה, שאת הסוגיה שלנו צריך להשוות לסוגיה בתחילת פרק שלישי, אלו מגלחין במועד, שחזל אסרו לנו גילוח בכל המועד. אז הנה דוגמה של תכשיט, שאדם מתגלח, האדם מסתפר, וחזל אוסרים אותו בכל המועד. אז אמרתי שאנחנו נצטרך לראות את האיזון ביניהם, שזה נוגע לנו בהרבה כיוונים, גם בשאלה האם אישה יכולה להסתפר בכל המועד. גם בשאלה האם אם היא לא תסתפר, מותר לה כילוח אחר וגיפוי אחר, איך הכל מתאזן. ואת זה השארנו תלוי. זאת אומרת, זה שאלנו שאלות בתחילת הסוגיה. אני רק נותן לכם הקדמה. הדרך שאנחנו לומדים, שכך אני הבנתי מרבותיי, זה לראות את הסוגיה, לשים לב לשאלות. אנחנו לרוב, כמעט תמיד, אחרי שאלנו את כל השאלות, פתאום אנחנו שמים לב מה הראשונים באו לתרץ, ומתוך השאלות אנחנו מבינים טוב מאוד את האופציות, ופתאום הראשונים מסתדרים לנו מאוד טוב בתוך הסוגיה, למה הם חולקים, במקום לקרוא את הראשון ואז להבין מה הוא מתרץ, מתוך השאלות שלנו אנחנו כבר יודעים לאן לגשת עם הראשונים, וגם המבנה ההלכתי אחר כך. אנחנו בונים אותו כמו לגו. זאת אומרת, ואתם תעידו, כבר שנתיים, שלוש, כמה זמן אנחנו לומדים פה, כמעט תמיד אנחנו רואים שהשאלות שלנו, אולי זה לוקח קצת זמן עד שאנחנו מוצאים את זה, אבל זה מופיע בראשונים ובאחרונים, נכון? באופן שיטתי. זאת אומרת, אז בסדר, למה יעשה? עכשיו אני איתך יהודה. כל זה היה הקדמה, זאת אומרת, עוד לא התחלנו.
כן. ראית את הלן?
לא הבנתי.
ראית את הלן? לא יודעת.
קודם כל, שני דברים. יסוד בלימוד הר"ן. כמו שכשלומדים ראש, הבסיס של ראש זה ריף, והבסיס של ריף זה גמרא. רק שהריף...
זה
חידוש הר"ן. בסדר, רק שנייה. זאת תורה. היסוד שלנו, כשאנחנו ניגשים לראש, זה שהיסוד שלו זה הריף, והיסוד של הריף זה גמרא. אבל הראש יש לו עוד יסוד, שזה התוספות. זאת אומרת, הראש הוא איזון של השניים. יש מעט מאוד משפטים בראש שלא מופיעים או בריף או בתוספות. זאת אומרת, אם ניקח את הראש ונדלל אותו לכל הציטוטים של ריף ותוספות, יישאר לנו כל עמוד אולי ארבע שורות ראש. רוב מה שכתוב בראש, ברוב העמודים של השס, זה צמטוט של הריף והתוספות. זה סתם יסוד. הרבה פעמים אנחנו לא ברור לנו מה תוספות אומר, אז כדלנו לפתוח תוספות ראש, כדלנו לפתוח ראש, כי הראש הוא אחד מהבעלי התוספות. והוא באמת, הרוב מה שאנחנו רואים בראש התוספות. אז זה יסוד א'. אותו דבר ברן. כשאנחנו מתקשים בהבנת רש"י, צריך לדעת שהיסוד של הר"ן זה רש"י. הר"ן כמעט תמיד מתחיל עם רש"י. הרבה פעמים הר"ן יצטט לנו את רש"י בנוסחה קצת אחרת. אני לא יודע אם היה לו נוסחה אחרת מרש"י, או שהוא טיבל את רש"י. זאת אומרת, הוא בכוונה הוסיף את המילה פה, מילה שם, כדי שרש"י יותר מובן. לא ברור לי אם זה דין בנוסחה או דין בטיבול. היו כמה גרסאות לרש"י. היה כנראה לפחות שלושה גרסאות לפירוש רש"י. רש"י הוציא את הפירוש שלו וכנראה לפחות שלושה גרסאות, שלושה מהדורות. כן, מהדורה הראשונה, שנייה, שלישית. כן, רש"י כתב את הפירוש שלו כנראה שלוש פעמים. לא ברור שבכל מסכת הוא הספיק לכתוב את המהדורה השלישית. חזרה לענייננו. אז בר"ן, הנקודת מוצא שלנו, כשאנחנו פותחים ר"ן, הנקודת מוצא זה הר"ן רש"י. אין אם כן הר"ן כותב לי אחרת. ואחד הדברים היפים זה שכמעט תמיד כשהר"ן לא מסכים עם רש"י הוא אומר את זה. ראשונים אחרים אתה מתקשה, כי הם, רש"י הוא מפרש, בסדר, מה, הם לא מחויבים לרש"י. אצל הר"ן זה לא ככה. הר"ן כמעט תמיד, אם הוא הולך לחלוק עם רש"י, הוא אומר לנו. זאת אומרת, זה יוצא דופן בר"ן. אני חושב שהר"ן הזה הוא רש"י. אני חושב שזה רק הרחבה של רש"י, מה שאמרת. זאת אומרת, תראה את רש"י, תראה את הר"ן שוב, תאמר לי אם לדעתך זה לא אותו דבר. ככה אני נראה. תראה, תאמר לי, אם אתה לא מסכים איתי, אני רוצה לדעת, אני לא... אני לא אומר קבלו דייתי, ככה אני מבין. אני אומר לך מה הקושי. שהר"ן השתמש במילה, שגם קשה, השתמש במילה תרחה. ורש"י משתמש במילה צער. ויש עוד מילה שקשה לנו, וזו המילה שמחה. ואנחנו אוהבים שהמילה שמחה, יש לה פירוש עקבי לאורך כל המסכת. והמילה תרחה, יש לה פירוש עקבי. והמילה צער, יש לה פירוש עקבי. וזה לא נראה ככה. זאת אומרת, הסוגיה שלנו נראית מאוד יוצאת דופן בשימוש במילים האלה. כמו שאתה מיד אמרת, רגע, פה שמחה זה סיבה ליתר, פה שמחה זה סיבה לאיסור.
עכשיו תראו מה אולי השמחה שם של ההורים זה לשון סגי נאור של העצמות.
לא, 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 שם זה, לפי המפרשים האלה זה זה. יש מפרשים אם יש שמחת הרגל עליו. שהרגל גובר והוא לא יהיה עצוב בליקוד העצמות, אז תן לו את האפשרות הזו. אבל זה לא, אומר, יש פה שיטות, חזרה לעניינים.
השאלה
שזה, מה אני מבין?
למה זה
בעיה?
אם
אין לנו מלאכה
שהיא
מוכרת במועד,
אז
מה זה בעיה לנו? לא, אז אני אקריא לך רש"י. כולו הלכות המועד דשארי, משום מה הייתה עם הנמי שערו. כגון, אפייה ובישול, דמצר, השתק, שופה ומבשל. כן? אז זאת אומרת, רש"י אומר, מה זה כל הלכות המועד הוא צער ושמח לאחר זמן? שאתה התירו לך מעשה, לשחוט, לאפות, לבשל. למה? אתה מזיע, זה קשה. נכון, אבל בסוף יהיה לך ארוחת טעימה. אז הר"ן פשוט אומר אותו דבר בכיוון ההפוך. יש מקום לחלק, אבל בבית ראשון הר"ן נכון אמר אותו משפט. הוא אמר, כל הלכות המועד שמותרות. למה מותר לך מלאכה בכל המועד? למה מותר לך לבשל? למה מותר? הרי זה גם צער, נכון, אבל זה...
לא, זה צער, לא
באמת. זה מה שאני אומר, הוא אומר תרחה. רש"י אומר צער, כי זה עבודה לשחוט בהמה, ולתלות אותה, ולפשוט אותה, ואתה מוריד את האור. זה המון עבודה, אתה עובד בשמש, זה צער. אתה יושב בבית ולאכול פיצה, לא יודע, מה אני... למה אני צריך עכשיו לעסוק עם זה? תראו לי, תשחוט, תפשוט, תנקר... אתה יודע מה זה לשחוט בהמה? אני קח בן אדם פרטי ששוחט בהמה. קודם כל צריך לקשור אותה, אחר כך אתה שוחט אותה. אחר כך אתה צריך מהר להוריד את האור לפני שזה נקרא שלה. אחר כך שהורדת את האור, אתה חותך אותה, מוציא את הפנים. אחר כך אתה לוקח את כל איך זה נקרא, איפה שכל הצועה של הבהמה, אתה מתחיל להוציא את זה. אתה יודע איזה עבודה הזאת? אתה עומד בשמש שם, ואתה עסוק בצועה של הבהמה לנקות את זה, כי אתה אחר כך תחתוך, תנקה ותהיה... זה המון עבודה, אחר כך אתה צריך לנקר ולהוריד את החלבים. עד שאתה מתחיל לאכול חתירת בשר, יכול לקחת עכשיו 6 שעות. וזה אם אתה יודע לעבוד טוב. Okay? איך עושים את זה במשחטות? יש את הערבי, כי אף אחד אחר לא רוצה לעשות את העבודות השחורות האלה. הוא תולה, הוא חותך, הוא מפשיט, הוא עושה את כל זה, עבודה. חוץ מזה שדקה אחרי ששחטת את הבהמה, כבר מתחיל להיות לך זבובים. אתה עובד עם... זה צער, זה ודאי זה צער. זה מגיל, זה מלוכלך, זה מתונף, זה צער. אין ספק שזה צער. לעסוק ולהכשיר בהמה משחיטה עד המנגל זה צער. זה עבודה. חזל התירו לי. למה התירו לי? כי בסוף אתה תהנה, יהיה לך ארוחה טובה. אז זה, השאלה פה היא המילה צער, כי יש פה עוד נקודה, הרי אלה דברים שמותרים ביום טוב. תעזוב חול המועד. אני לא צריך יותר שחול המועד. הדוגמה של רש"י הן דוגמאות שמותרות ביום טוב. זה קשה ברש"י. זאת אומרת, מה הדיון פה, כל הלכות חול המועד, זה לא דין במועד, מותר לי לאפות גם ביום טוב. אז זה קשה בסוגיה, על זה לא מצאתי מישהו שמתייחס, זאת אומרת, הדוגמה של רש"י היא קשה, הדוגמה של הר"ן, כל ההיתרים שהם נתנו לי הם היתרים של יום טוב, לא היתרים של חול המועד.
נו, אז קל וחומר, שאם ביום טוב מותר לך, חול המועד שהוא קל יותר מיום טוב,
זה נכון, אבל הגמרא נותנת לי הגדרה לכל הלכות חול המועד. זה לא הדוגמה שרש"י היא קשה. זה לא דוגמה לכל הלכות חול המועד. הגמרא אומרת, כל הלכות חול המועד הם צער לצורך שמחה בסוף. זה לא הדוגמה, רש"י היה צריך את הדוגמאות אחרות. זאת אומרת, זה דוגמה למשהו שהוא מותר ביום טוב, לא דווקא חול המועד. ולא מצאתי לזה תשובה. אני שואל אתכם שאלה שאני חי עם השאלה הזו. אין לי תשובה בינתיים. טוב, יש הבדל גם בין מה שהר"ן אומר, שאם לא תתיר זה אז תאסור הכל, לבין מה שרש"י אומר, שמתוך שזה מותר הכל מותר, שזה האופן היתר. יש מקום לדייק בזה, אבל בסדר, נשאיר את זה תלוי בינתיים. טוב, אז אנחנו נתחיל אולי במשנה. נחזור למשנה שוב, בדף ט' עמוד ב', אנחנו שאלנו, ישנו שאלה תלויה מאז תחילת הלימוד, שהזכרתי שאני שאלתי את הרב פסין זצ"ל, והוא אמר לי שהוא לא מצא תשובה לשאלה הזו, האם חלוקת המשניות היא מימי רבי? אנחנו מוצאים את חלוקת הפרקים, האם יש איזושהי מסורת לחלוקת המשניות? הרב פסין זצ"ל אמר לי שגם הוא לא מצא לזה תשובה, הגדרה, האם יש חלוקה? אני שואל, בגלל שבמשנה שלנו, לכאורה יש דינים שלא קשורים אחד לשני. אין נושאים נשים במועד, זה מדין אין מערבין שמחה בשמחה, מפני ששמחה היא לא, וזה עירוב שמחה בשמחה. עושה אישה תכשיטיה במועד, ודייקנו את הוו, ועושה אישה תכשיטיה, לכל זה דין אחר לך לגמרי. אלא מה? מה זה עושה אישה תכשיטה במועד? כדי שהיא תשמח. עכשיו יש דיון פה.
זה שזה באותו סימן בשולחן ארוך, זה כן אינדיקציה שזה?
כן, זה גם שאלה אצלי. למה השולחן ארוך צירף אותם?
זה תחת אותו כותרת של דיני נישואים בחול המועד.
כן. אז השולחן ארוך בגדול הלך אחרי הטור. שאלה מתחילה בטור. למה זה שם? ולכאור הדין אחד הוא דין לא לבטל את שמחת הרגל על ידי שמחה אחרת. והדין השני הוא, השמחה הזו מחזקת את שמחת הרגל. זאת אומרת, יש שמחות שאם אני עושה אותן ברגל, אז זה עירוב שמחה בשמחה, זה לוקח משמחת הרגל. אדם שמתחתן ברגל, זה עוזב את שמחת הרגל ועסוק בשמחת אישו. אבל אישה שמתייפה ברגל, זה מאשר לה את הרגל. לכאורה זה החילוק במבנה של המשנה, אני מדלג למסקנה. מבנה של המשנה והשולחן ערוך, כנראה מה שהשולחן ערוך בא להראות לנו, זה שלא כל השמחות אותו דבר. כמו שאנחנו מבינים שכשאני אוכל בשר, אז זה מחזק לי צמחת הרגל, סליחה? זה מחזק לי את הקבע, מה זה קשור לרגל? תהיה אדם קדוש. אני לא אדם קדוש, סליחה, אני נהנה מהבשר, יש זה טעם טוב, נכון? אתה נהנה מהמסר, יש זה טעם טוב, זה חיזק לך את שמחת הרגל. זאת אומרת, האדם לא כמו מצוות סוכה, שכאשר האדם יושב בסוכה, כדי לקיים את המצווה, צריך לכוון, אני עושה את זה, זכר ליציאת מצרים. בבשר אני לא צריך את הכוונה הזו. אכלתי בשר, שמחתי ושמחת בחגיך. לא קשור לכוונה. ודאי שמי שמכוון הוא גדול וקדוש יאמר לו. אבל השמחה היא כי אדם שאוכל בשר הוא שמח. האישה שמקבלת תכשיט לכבוד הרגל שהבעל צריך לשמח אותה, היא לא צריכה לעמוד שם לומר לפני שהוא נותן לה את התכשיט, צריכה לשם ליחוד, עכשיו אני שמחה ברגל, תודה רבה. לפני שהיא שמה את התכשיט, שהיא תאמר לשם ליחוד, לא. השמחה שלה היא טבעית כשהיא מקבלת תכשיט, והשמחה שלה היא טבעית כשהיא מסתובבת עם תכשיט, והשמחה הטבעית הזו, זה למה שאני חושב שהשולחן ערוך חיבר אותם, להראות לי שזה לא כל השמחות אותו דבר. יש שמחה שהיא לוקחת מהרגל, השמחה של החתן, שם חזל אסרו לי. יש שמחה שהיא מוסיפה לרגל, האישה תאמר לי, מה זה קשור? כמו שמשנה ברורה כותב, הנשים לא יודעות להבין את המילים של קידוש. ככה משנה ברורה כותב, ככה הוא מסביר את המנהג שהן היו אומרות יחד עם הבעל את הקידוש, כי הן לא יודעות להבין. אז היא מבינה שהתכשיט משמח את הרגל? כן. תשאל אותה, יש לי בגד לכבוד החג. אני יוצאת, אני מרגישה מלכה. אז את מרגישה מלכה. נכון, אבל אני מרגישה מלכה בפסח. אז זה נחשב, כבוד הרגל, שמחת הרגל. אני חושב שזה למה שהטור צירף אותם, זה כבר ברמב"ם. וכנראה שזה פשט במשנה. שאין עושים, זה מתחיל במשנה. כי אנחנו דייקנו את הוו, מה זה ועושה אישה תכשיטיה? כן. זה שמחה שאסרתי לך, כי היא תיקח מהרגל. זה שמחה שהיא טובה, היא מוסיפה לרגל. כן. ועושה אישה. אנחנו שאלנו האם זה דווקא אישה. למה לגבר? מה עם גבר? יסדר את השפם שלו, חשוב לו. אז אנחנו נראה, יש פרי מגדים על זה. עכשיו, הפרי מגדים בעצם מתמודד עם השאלה, עושה אישה תכשיטיה, מאיזה גיל? הילדה שלי בת 3, אני יכול לעשות לה גילים בכל המועד? הילדה בת 7 יכולה לסדר את התסרוקת ולשים איפור? האישה האלמנה בת 98 יכולה לעשות מלאכות בכל המועד להתייפות? אז הפרי מגדים טוען שזה פשט בתחילת הסוגיה. אנחנו ראינו את הסיפור של רב חיסדה, שהוא אמר, אמא שלך וסבתא שלך, גם הם מותר להם להתייפות. אז משם הפרי מגדים אומר, זה לא משנה אם היא נערה, וזה לא משנה אם היא אלמנה. זאת אומרת, הגמרא הביאה לי את הסיפור הזה, להראות לי שזה שמחה שבטבע האישה. זאת אומרת, יש משהו, ואני אומר טבע האישה, למרות שאנחנו נצטרך לדון, מה שציטטתי אז מהרב פיינשטיין, שגם גבר אוהב לראות יפה. זאת אומרת, אנחנו נצטרך לדון מה ההתר פה של אישה לעומת איש. נגיע לזה בעזרת שבהמשך. אבל היפוי, שמח לאדם, טוב לו, שמח, שמחת הרגל. אז זה, וזה לא קשור לנישואים. עכשיו צריך לחלק פה, אנחנו נראה בדיני אבלות, שילדה מותר לה להתייפות, כי כשהיא יושבת שבעה באים ורואים אותה. זה הזדמנות, יש לה הופעה. זה הופעה של אבל שתתאפר. רואים אותה. למעשה, אין לה הרבה הזדמנויות שכל הציבור מגיע אליה הביתה ורואה אותה. אז שתתייפה, זה הלכה בהלכות אבל, זה יעזור לה לשידוכים. אז זה סיפור אחד. פה זה לא ההתר. פה ההתר זה השמחה שלה. ואז צריך לחלק בין הגילאים. אתה לא יכול לומר לי שילדה בת 3 יש לה שמחה בגילים שלה. זה לא, אולי יש מתוחכמות, אתה אומר כן, אני לא יודע. אני מבין בת 5, אני מבין בת 7, בת 3, לא יודע, קשה לי. זה, עוד נדון בזה, במה שאנשים רוצים להתיר, לגלח ילדים, לעשות להם חלקה, אופצ'ר, איך קוראים לזה בעברית?
חלקה.
חלקה, רוצים לעשות להם בחול המועד. מה ההתר? כתוב שמותר לגלח קטן בחול המועד. אז נדבר על זה שם. שההתר הזה, הרב איינשטיין טען, זה רמאות. שאי אפשר להשתמש בו בחול המועד, נדבר על זה. כי, טוב, אני כבר אומר לכם מה הרב איינשטיין אמר. הוא אמר, מה ההתר? שלילד יש צער. שהוא לא יכול להסתפר קודם, הוא תלוי בך, היה לו צער. אז הרב איינשטיין אמר, אם אכפת לך מה הצער שלו, תגלח אותו יומיים לפני החג, למה חיכית עד חול המועד? אתה אומר, לא, זה היום טוב שלא נזמין את כל המשפחה, אז לא אכפת לך מה הצער שלו. אם היית חושב שיש לו צער באמת, שהוא מזיע וכואב לו, אז תגלח אותו קודם. אתה לא מגלח אותו קודם, אז כנראה שאתה לא חושב שהוא בצער. זאת אומרת, הוא לא הסכים זה עם שני הכיוונים. הוא לא אמר, הוא רק אמר שהיתר הזה הוא יתר קשה, להתיר לאנשים לעשות חלקה בכל המועד. לא אכפת לי שהוא מגיע לגיל 3 אז. זאת אומרת, הוא אומר, ההתר הוא לא בגלל לגיל 3. ההתר הוא בגלל שהילד היה חבוש בבית האסורים. אז הוא אומר, אתה בית האסורים, אתה ההורה. או תגלח קודם, או תחכה לאחרי. אבל אל תבוא עם היתר הזה ותגלח אותו בכל המועד.
אם כתבו להתיר בגלל הסיבה הזאת
שהרב איינשטיין
מציין שהוא יהיה אסור בבית האסורים, או בגלל שזה שמחה שלו, כאילו,
בגלל
כזה.
לא.
ואין לו שום צער.
לא, נראה את זה. נראה את זה, זה גמרא מפורשת. שולחן ערוך פוסק את הגמרא. רבותיי, השתייה היא לכולם. טוב. אנחנו גם דייקנו את המעבר במשנה בין לשון רבים, אין נושאים נשים, שאלנו, אל תתחתן עם שתיים בכל המועד, מה המשנה דנה הייתי על נושאים נשים, למעבר ליחיד, עושה אישה תכשיטיה. דיברנו למה המשנה עברה ליחיד ולמה דווקא אישה. טוב, עכשיו אנחנו מתחילים.
האם מישהו יכול לעשות, או מישהי יכולה לעשות חלקה בכל המועד
שהיא טורחת
והשנייה
סמוכה? יפה, יפה.
אבל התחלה להגיד שלא ניסה אישה אדם בלשון יחיד.
לא הבנתי מה כבודו אומר.
לא, הוא אמר שכאילו...
הפאפה אמר, נגופה מפות אפשר לומר את הדבר,
שאישה לא תעשה לאישה אחרת. לכן כמו כתוב בלשון יחיד, זה הכוונה?
נכון, אמר עצמו המשלת כאלה מחוץ למחנה.
טוב, שיטה.
שתעשה לעצמה ולא תעשה לאחרת?
שיטה, אמרו לשם תח שיטה אולי. כי ראינו בתחילת הסימן בסעודת נישואים, לפי השיטה שזה תרחה. אחרי השיטה של לעשות משום תרחה, שמותר לתרוח בשביל אוכל. שתתורח בשביל הרבה אורחים, שזה לא אוכל שלך.
או זה, או כי זו תרחה יותר גדולה.
זו תרחה, אבל אתה לא יכול לעשות לעצמך סוג מלאכים.
נראה את זה. רב חצתו ל... חצתם, נגיע לזה.
ותפסו אותו והוציאו אותו ממחנה לביאה.
יש הרבה נקודות, אני מתלבט לפי איזה סבר נלך. יש מצוטט במגיד משנה ריץ גאות. בריץ גאות שלנו כתוב ככה, אני אקריא, תאמרו לי מה אתם רואים. רבי יהודה אומר, אישה לא תסוד, מפני, יש פה גרסה, כנראה שיבוש בגרסה, אני אקרא כמו הגרסה שלנו, מפני שניבולו לה, ומודה רבי יהודה בסיד, מפני שיכולה לקולפו במועד. שוב, רבי יהודה אומר, אישה לא תסוד מפני שניבולו לה, ומודה רבי יהודה בסיד, מפני שיכולה לקופלו במועד. זאת אומרת, זה נשמע, התקשו בפשט בריץ גאות, והמפרשים שם נתנו פירושים אחרים. אני חושב שהריץ גאות היה לו גרסה אחרת בציטוט של רבי יהודה, שיכול להיות שהוא היה מקור שיטת הרמב״ם, ויכול להיות, אני חושב שדיברנו על המושג הזה פעם, שלפעמים יש דבר שהוא פרט, והוא מקבל את השם של הכלל. יש זה דוגמה גם במוצרים, נכון? מה זה דוגמה לזה? במוצרים? פלאפון, כן? זה חברה אחת, לא כולם נקראים פלאפון. הרבה פעמים יש דבר אחד שהוא מקבל את השם של הכלל. נבואה זה מדרגה אחת, וזה גם שם כולל לכל המדרגות. מלאך זה מדרגה אחת, זה גם שם כולל של כל המלאכים. יש דבר שהוא פרט, הוא שם כולל לכל. ארץ כנען, כנען הוא אחד, הוא שם כולל לכל העמים שבארץ ישראל. כן? וכן הלאה. יהודי זה משבט יהודה, אבל הוא שם כולל על כל העם ישראל. ישנו הרבה פעמים, בלשון עברית, דבר שהוא הפרט, הוא השם כולל לכל. אז תמיד צריך לדאוג, יכול להיות שאישה לא תסוד, זה שם כולל על, הרי ראינו הרבה שיטות לעדן את הבשר. הגמרא בסוף מביאה לדרכים אחרות שאישה יכולה לעדן את הבשר שלה ולהוריד את השערות. היא יכולה להשתמש בשמן המורי, היא יכולה לעשות סתחת, יש לה הרבה שיטות. אז יש את השיטה של סיד. ואני התלבטתי ברשי, האם הניבול של האישה בסיד זה שהיא מסתובבת ואומרת לכל ענייה אני, שהרי רק עניות תופלות אותן בסיד, הגמרא אומרת. אז יכול להיות שחלק מהגנאי הצער שלה זה שהיא מסתובבת עם אות לכולם. אני ענייה, אני מסתובבת עם סיד. אין לי את הכסף לשמן המור. אין לי את היכולת לעשות את הדרכים האחרות, להסיר את השיער ולעדן את הבשר. אולי. ואז, אם אני צודק ולא מצאתי לזה הוכחה, אבל אז זה הפשט פריץ גאות. אישה לא תסוד, לא תעשה את הפעולות האלה להסיר את השיער. ומודה רבי יהודה בסיד, שמפני שיכולה לקופלו במועד. אבל אז השאלה היא, בדרכים האחרות, מה היה הניבול? זאת אומרת, לפי דבריי, הוא מודה שסיד אתה יכול לקלף במועד. ואחרים מה היה? שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים? זאת אומרת, היה תהליך יותר ארוך בשיטות האחרות, אני לא יודע. לא, אני לא מכיר מספיק את המציאות, איך הם היו מסירות את השיער. אבל זה ציטוט אחד. עכשיו, יש מור וקציה. הוא כותב ככה, עושה אישה תכשיטיה במועד, אפילו פנויה, וכן נערה ובוגרת, אבל קטנה דלוחזיה לנישואין אין להקל, אלא בתכשיטין שאין בהן צרך מלאכה. הוא מבין שהסיפור שלנו בסוף הגמרא, על כמה כסף הוא קיבל על הבת שלו שעשה לה את הסיד, הוא כדי להסביר לי את ההתר. ההתר שאמרתי לך קודם, אפילו אלמנה, צריך להיות שהיא באיזשהו גיל. אבל אם היא לא בגיל שבכלל מדברים על נישואין, אין היתר לשים לה את התכשיטים האלה. כשיש באמצע דיסור. טוב. גם הפרי מגדים במגן אברהם, הוא משתמש בלשון, אני חוזר שנייה לשאלה שלכם, מה האיסור בתכשיטים האלה? אז ראינו במור וקציה, האיסור כמו שאתם הבנתם בתוספות, מלאכה, שמדובר פה על תכשיטים שכרוכים במלאכה, לצבוע בין העיניים, לתלוש שערות, אומר הפרי מגדים, ואף מלאכות תאורייתא בשבת ויום טוב מותר בכל המועד לצורך קישוט האישה ואפילו זקנה, ואפשר, הוא אומר, אפילו אין לה בעל. אנחנו, נראה לנו מאוד ככה, אפילו אין לה בעל. ראיתי, אני לא זכר מי, לפני שבועיים, שטוען שזה היה אימה דאימה. שהיה, כשהוא אמר לו אימה דאימך, הוא מוכיח מסוגיות אחרות שהסבתא שלו הייתה אלמנה. שזה היה יתר, אני לא זוכר עכשיו את המבנה. אז שוב, הפרי מגדים ככה מבין בסוגיה. אני לא... יש... שנייה, עוד מקור אחד. יש ארוך השולחן. ארוך השולחן בסוף סוף סוף הסימן אומר ככה. וכל אלו קשה לעשותם קודם המועד. למה היא לא התקשתה קודם? סליחה, גזרנו על הגבר. אתה חייב להתגלח, אתה חייב להסתפר. מה עם האישה? למה אני מתיר לה את כל הקישוטים האלה בחג? אומר ארוך השולחן, קשה לעשותם קודם המועד, שתתקלקל. אני לא יודע, כל כמה זמן נשים מגלחות את הרגליים שלהם ואת בית השכי, לא יודע, אני לא יודע, זאת אומרת זה. אומר ארוך השולחן, אם היא תעשה לפני המועד, תתקלקל. ואפילו בלא זה אי אפשר להחמיר על אישה בתכשיטיה, שכל שמחתה הוא בתכשיטיה. אומר ארוך השולחן, זה השמחה שלה, אתה לא יכול להתערב. וזהו עונג יום טוב שלה, עברנו משמחה לעונג. אבל האיש אסור לו מיני תכשיטין, במה שיש בהן מלאכה. אנחנו רואים אותו כיוון של הפרי מגדים והמור וקציעה, איך שאתם הבנתם בתוספות, שהכוונה היא תכשיטים שיש בהם מלאכה. דגם בלאו הכי, אין לאיש להרבות בקישוטים ותכשיטים, בגלל לא ילבש גבר, סמנת אישה, שגבר לא אמור להיות כל כך עסוק ביופי של עצמו. כן, אז סגרנו את הפינה ההיא, לא מצאתי מישהו שמסביר אחרת. זאת אומרת, לפי הבנתי, כולם הולכים בכיוון הזה, שהאיסור בתכשיטים הוא מלאכה. יש עוד... איך, מה בריטווה? הריטווה אמר תיכה, אוקיי, אני לא זכרת. אני לא זוכר, אני גם עכשיו לא זוכר. עכשיו שאתה אומר לי, זה מצצל לי, ששבוע שעבר דיברנו על הריטווה ככה. הביור הלכה מביא את הריטווה.
כן, הביור הלכה, לא דיברנו על זה.
זאת אומרת, אמרה אחד מן, אמרנו פה שיש לך אחד שנמצא בסוס.
אמור להיות לי פה בסיכום באיזשהו מקום, עוד רגע נגיע לזה.
מה לא נפקית?
אם אני אמצא.
אחד אבן שנזקה בה, ואחד אבן שנזקה בה, ואחד צייב שנהרג בה, ואחד זו לא שנזקה
בה. הביור הלכה טוען שסיד... כן, אבל זה לא מפורש, צריך עוד את השם של ריטווה בשנים, אני לא זוכר. לא זוכר. הביור הלכה טוען שסיד רק שייך אצל בנות. אוקיי, עכשיו אני רוצה שניגע בעוד כמה הגדרות שלא הגדרנו והן מאוד חשובות לנו. המשנה אומרת בתחילת עבודה זרה, לפני עדיהן של גויים שלושה ימים, אז לא נוסעים ונותנים עמהם, לא עושים כל מיני פעולות שהוא עלול לבוא לבית עבודה זרה שלו, להודות לעבודה זרה שלו. רבי יהודה אומר, מותר לפרוע מהם, לגבות מהם כסף שהם חייבים, מפני שמצרו, כי הגוי יהיה עצבני על זה שהוא שילם, אמרו לו, אבל פי שמצר עכשיו, שמח הוא לאחר זמן. זה המשנה הראשונה במסכת עבודה זרה. עכשיו נשאל שאלה, מה זה ענייני אם הגוי ילך מחר ויודה לעבודה זרה שלו בגלל שהוא עשה עסקה טובה איתי? מה זה ענייני? סליחה, אני עשיתי את העסקה, הוא ילך מחר לעבוד, מה זה ענייני? זה לפני עיוור, מה עשיתי? למה זה החיות שלי? אז יש בזה כמה גישות. יש אומרים שהבעיה היא לא ישמע על פיך, ככה רשי וככה הרן מסביר את רשי, שלא ישמע על פיך, שם אלוקים אחרים לא תזכירו, הפסוק אומר, לא ישמע על פיך, אל תגרום שמיעה על פיך, אתה אל תגרום שישמע שבח לעבודה זרה על ידי מה שאתה עושה איתו עסקה. זה איסור מאוד מאוד נקודתי, כן? לא ישמע על פיך, זה לא... הרמב״ם אומר, למה זה נקרא עדיהם, על פי הגמרא? עד זה לשון עבל. כי בעצם הוא שמח, הוא לא מבין שהוא מחריב את עצמו. אני מסתכל על הגוי הזה ואני אומר מסכן, איך הוא הורס את החיים שלו. לפי הרמב״ם מובן למה שתי דפים הראשונים מסכת עבודה זרה עסוקים באגדתא, איך הגויים עתידים לתת את הדין, לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא מביא את כל אומות העולם ואומר להם מי וכם יגיד זאת, מי למד תורה. כל גוי מנסה לומר עזרנו לעם ישראל ככה, עזרנו ככה. הגמרא נותן לנו פרספקטיבה לכל המסכת. תדע שהמסכת עסוקה לא רק במה אסור ליהודי, אלא באיך יהודי אמור להסתכל על גוי. המסכן הזה עובד עבודה זרה. אני צריך לדאוג לא להיות שותף, אני צריך להסתכל עליו ולומר, כן, הוא חג את כל החגים שלו. זה לא חג, זה אבל. מסכן, הוא חושב שהוא אמור לחוג. המשנה קוראת לזה לפני עדיהם. אז יש ראשונים שאומרים, כן, זה שם גנאי. רצינו, כמו שאנחנו קוראים לו מרקוליס, כי הוא ממרר, אנחנו קוראים להם עצביהם, הם גורמים עצבות למי שעובד אותם. הכל שמות שגנאי. הרמב״ם אומר לא, זה לא כינוי, זה אמיתי. הבן אדם מסכן, זה יום אבל, הוא לא מבין שזה היום שהוא הורס את עצמו. אני לא אהיה שותף בזה שהוא הורס את עצמו. הסתכלות מאוד, תקראו לה איך שתרצו, אבל זה... עכשיו מה אומר לי רבי יהודה? אל תפרע ממנו, אתה יכול לפרוע כי הוא עצוב. אומרים לו חכמים לא, הוא יהיה שמח לאחר זמן. מה זה יהיה שמח לאחר זמן? ומתי הוא הולך לעבודה זרה? זאת אומרת ביום אדם אני יכול לפרוע ממנו? הוא יהיה שמח מחר, מה אכפת לי?
אם מחר לא יום עד, אז לפרוע כן. אז
אנחנו צריכים להגדיר, האם השמח לאחר זמן קוראים לי לשמחה עכשיו? תודה רבה. מחלוקת, מן מה למה? יפה. זה בעצם שתי השיטות בירושלמי. זה בעצם הסתירה ברמב״ם.
אני רוצה להגיד שרבי יהודה וחכמים לא חולקים בדין, חולקים במציאות. רבי יהודה אומר לך, גוי לעולם לא ישמח שהוא מחזיר.
יפה. הגמרא, זה הגמרא. יפה, כמעט על הגמרא.
רבי יהודה מסכים עם חכמים, רק כמו במציאות זה לא כמוך.
לא בדיוק, אבל אתה תראה בגמרא שיש סברה כמו שאמרת. זה לשבוע הבא, בעזרת השם תכין. אני אומר, הגמרא מביאה את הסברה שאתה אומר. גוי לעולם מצר, הגוי תמיד מצטער שום שנים. בסדר, את ערוך השולחן דיברנו. אני רק רוצה לומר לכם ידיעה שהתגלתה לי היום באליה רבה ואליה זוטה, אני לא ידעתי את זה. אליה זוטה הוא חיבר בעצמו. אליה רבה, התלמידים אחרי מותו לקחו סיכומי שיעורים וחיברו את זה. אז אליה רבה זה קצת פחות, זה תלמידי חכמים. אבל אליה רבה כמעט תמיד מחיב מה שאליה זוטה אמר. אני לא ידעתי את ההיסטוריה הזו של שני עשרים. תמיד התייחסתי לזה כאותו מחבר. זה לא בדיוק אותו מחבר. זאת אומרת, אליה זוטה הוא חיבר, אליה רבה התלמידים חיברו אחרי מותו. רואים שגדולי הפוסקים קיבלו את זה. הרב בן ציון אבא שול חיבר את התשובות אור לציון. אז חלק א' הוא חיבר. אחרי מותו יצאו חלק ב', ג', ד', לא יודע אם בדיוק אחרי מותו, אבל בסוף חייו. אז חכם עובדיה כותב בתשובה בחלק ת' שזה לא בדיוק הרב בן ציון אבא שול, זה תלמידים שלקטו שיעורים, הקשיבו לשיעורים, רשמו דברים. זה לא אומר שהוא אמר את זה למעשה. אתה לא יכול ללמוד מהספר הזה למעשה. אתה יכול ללמוד שתלמידי חכמים ששמעו שיעור של הרב בן ציון אבא שול רשמו. זה טוב מאוד, אבל זה לא אותו דבר. זה חלק א' הוא הוציא. אני אומר, אז אותו דבר, אליה רבה אליה זוטה, אנחנו צריכים לדעת. אוקיי, זה אליה רבה זה אליה זוטה. במשנה ברורה רציתי שנראה את את שני הביאור הלכה, אתה כבר הזכרת, את הריטווה ואת הביאור הלכה לגבי ילדה, אז זה רעין. עכשיו אנחנו נראה את הירושלמי בפנים, נראה את צמצוטת בגרה. כן, הגרה מביא את הירושלמי, ראיתם? זה גרה מאוד חשוב. אני ציטטתי אותו לפני שנה. לפני שנה בדף אני סיכמתי את כמה מקורות בגרה על השולחן ערוך, שהוא אומר שדרכו של הרמב״ם לפסוק כמו הירושלמי. וזה אחד המקורות החשובים מאוד בגרא, שהוא אומר שדרכו של הרמב״ם לפסוק כמו הירושלמי. תודה רבה שהבאת את השולחן ערוך. אני שנייה אקריא מפה את הגרא. הזכרנו כבר שבוע שעבר שיש סתירה בין הרמב״ם בפירוש המשניות לרמב״ם בהלכה, האם פוסקים את רבי יהודה. אתה העלית אופציה שרבי יהודה לא חולק על תנא קמא. אני הצעתי שאולי זה תלוי בגרסה של הריץ גאות, מה שראינו לפני 20 דקות. עכשיו אני רוצה שתסתכלו שוב על הסוגיה ותראו בעצמכם אפשרות להסביר את הסוגיה שרבי יהודה לא חולק על תנא קמא. יש דרך להבין את הסוגיה ככה. תראו אתם, תאמו לי פשט. אני בינתיים מחפש את הגרא. הגרא הוא בתחתית מנבן, על סוף הסימן בשולחן ערוך. כן. בסעיפים האחרונים, כן.
לא, אלא חביב. ואז אתה ישר רץ, זה בעצם משפט.
אומר לנו הגרא, סעיף היי, המחבר הרי פסק מילה במילה רמב״ם, עושה אישה כל תכשיטה במועד, כוחלת פוקסת ומעברת סרק על פניה ותופלת עצמה בסיד וכיוצא בו. כל הדוגמאות של סוף הסוגיה, עוד דרכים לעדן את הבשר לסיר את השיער, והוא שתוכל לסלקו במועד. כמו מי הוא פסק? רבי יהודה לכאורה. אז אם היינו צריכים לעבוד בלי עוד מקורות, היינו אומרים למה הוא פסק את רבי יהודה? כי הגמרא רק עסוקה בשיטת רבי יהודה. אז אם הגמרא מתמקדת בשיטה של תנא אחד, זה נותן הרבה מאוד משקל להלכתי לתנא הזה. סתם ככה משנה, יש לי סתם לרבי יהודה, סתם מנצח. כן? עושה אישה כל תכשיטיה, רבי יהודה אומר לא תסו. לכאורה אם רבי יהודה חולק על תנא קמא, הלכה כמו תנא קמא, רבי יהודה מול רבים, מול סתם משנה. אבל הגמרא עסוקה כל הזמן בשיטת רבי יהודה, לאורך כל הסוגיה. ו... טוב, בינתיים נשאיר את זה שם. אוקיי, עכשיו בוא נשאל עוד שאלה. הגמרא שאלה, רבי יהודה סותר את שיטתו במסכת עבודה זרה, ואז הגמרא נותן שתי תשובות למה הוא לא סותר את שיטתו. לפי המסקנה, האם רבי יהודה הוא כמו רבי יהודה בעבודה זרה, כמו תנא קמא בעבודה זרה, כמו מי רבי יהודה במשנה שלנו? אתם לא יכולים לדעת. אם אני אומר, מה שתי התשובות? או שכל המועד הוא יוצא דופן, שתמיד מצר לצורך שמחה של אחר זמן. כן? רגע, אבל אני שואל, כמו מי רבי יהודה במשנה שלנו? אם חול המועד הוא יוצא דופן שמצר לצורך שמחה של אחר זמן, זאת אומרת שסתם ככה אני לא מחשיב מצר לצורך שמחה של אחר זמן, זאת אומרת שרבי יהודה במשנה שלנו תואם את תנא קמא של עבודה זרה, אז לקחתי את רבי יהודה מלהיות שיטת יחיד והפכתי אותו להיות שיטת תנא קמא בעבודה זרה. זאת אומרת, לפי התירוץ שחול המועד הוא היוצא דופן, מה אנחנו אומרים? רבי יהודה זה הסתם משנה של עבודה זרה. אז עכשיו אני מבין למה הרמב״ם פסק את רבי יהודה. מה לפי התירוץ השני? לא, עבודה זרה זה שונה. גוי מצרו כשהוא צריך לפרוע את החוב. גוי מצרו כשהוא צריך לפרוע את החוב. אז מה? רבי יהודה שם הוא יוצא דופן. אבל רבי יהודה פה הוא גם כן כמו שיטת תנא קמא שם. זאת אומרת, לפני שני התירוצים של הגמרא, יוצא שרבי יהודה תואם את הסתם משנה בעבודה זרה. הסברה של רבי יהודה פה תואמת את הסברה של סתם משנה בעבודה זרה. ויכול להיות, אני אומר עכשיו פשט שלא כתוב במפרשים, יכול להיות שזה יהיה הסבר למה הרמב״ם פוסק את רבי יהודה. הגרא עושה מחלוקת בבלי ירושלמי, שאני אומר, אפשר להבין ככה. אבל לפני שאני מגיע לגרא, אם יש לי רק רמב״ם, למה הרמב״ם פסק את רבי יהודה? המבנה של הסוגיה היה להראות לי שרבי יהודה מסתדר כמו כל השיטות. אז עכשיו רבי יהודה הוא כבר לא שיטת יחיד, הוא שיטת הסתם משנה בעבודה זרה. אתם איתי? אוקיי, עכשיו אפשר לעבור לגרא. לא, עוד שתי דקות. אז הגרא אומר לנו... וצריך עיון מה אם מודה. כן, רבי יהודה מודה שהיא תוכל לקלף את זה בתוך המועד. ומה תנא קמא התיר לה? זאת אומרת, אם הפשט הוא, רבי יהודה אומר, כשהאישה יכולה להוריד את הסיד בכל המועד, אני מתיר לה להשים סיד בכל המועד. זה אני מתיר. זאת אומרת, תנא קמא התיר לה מתי? כשהיא תשים את הסיד היום, ורק תקלף את זה אחרי חול המועד. זאת אומרת, מה תנא קמא בעצם אומר? השמחה שיהיה לה למחרת החג, שהיא מסתובבת יפה, זה שמחה שלה כבר עכשיו. אתה זוכר, דיברנו במשנה בעבודה זרה, האם הגוי שמח עכשיו, או מצר היום שהוא משלם את החוב, ויהיה שמח מחר שזה מאחוריו. שעה אמרנו, יש שני דרכים להבין את ההתר בעבודה זרה. האם ההתר הוא שעכשיו הוא שמח? כי הוא יודע, גם בצער שלו עכשיו, מחר אני אהיה בסדר, שילמתי, סגרתי את המשכנתה, אז גם העצבנות עכשיו שהחשבון בנק ריק, יש בו שמחה, וככה יוצא לפי ההסבר הזה. אם ההסבר הוא, אני מתיר לו היום, מתיר לאישה בגלל שיהיה אחר כך, זאת אומרת, השמחה של אחר כך מקרינה לעכשיו. כן? זה שני צדדים, כן? אתם איתי? ובעצם זה שני צדדים בירושלמי. חייבים לומר ככה, אם זה הפשט. כן. אז הגרא מביא פה ירושלמי, והגרא מביא עוד דבר, הוא אומר, נראה שהרמב״ם, המחבר שפסק כמו הרמב״ם, שמח על הירושלמי כדרכו ברוב מקומות. במקומות אחרים, הרמב״ם, הגרא רק כותב דרכו של הרמב״ם ללכת עם הירושלמי. פה הגרא מגלה לנו, לא תמיד, ברוב מקומות. אני לא זוכר עוד מקום בשולחן ערוך שהגרא משתמש בלשון הזו. זאת אומרת, הרבה פעמים הוא אומר דרכו של הרמב״ם לפסוק ירושלמי. פה הוא מגלה לי, אני גם יודע שזה לא תמיד. אבל הוא נותן לי עוד הגדרה שלא כתובה במקומות אחרות בשולחן ערוך, היכה שהסוגיה פשוט שם יותר. אנחנו דיברנו לפני שנה על המחלוקת ריף רמב״ם, האם מחברי הבבלי ראו את הירושלמי. שאלנו אז איך הרמב״ם פוסק ירושלמי. הגר"א נותן לי הבנה אחרת איך הרמב״ם פוסק ירושלמי, ופה נתחיל שבוע הבא בעזרת השם. זאת אומרת, הגר"א זה מאוד חשוב בהגדרת הפסיקה של הרמב״ם. אנחנו שבוע הבא מתקדמים בעזרת השם, עד אמצע עמוד הבא. רבי חנן אמנה.